יום שלישי, פרשת ויירו. שלום לכם. אנחנו מתחילים עם סיפור מופלא על כוח הוויתור, כפי שסיפר הגאון רבי משה יוסף שיינרמן שליטא. הוא מספר שהתקשר יהודי לידידו הגאון רבי אלימן, בבקשה שיסייע לו להיכנס אל מורן צער פרע אגר כנבתי שליטא. יש לו שאלה כבדת משקל, הוא זקוק להכרעה שלו. מה השאלה? הבת של אותו יהודי התארסה עם בחור חשוב. הימים שבין הולכים לחתונה חלפו במהירות. 3 שבועות לפני החתונה שכבר התכוננו לשגר הזמנות, תפס אותם טלפון של הורי הבחור על הקו ומבשר בקול חרד וכאוב שהתגלה שהבחור לוקה במחלה קשה לו עלינו. מה עושים? דוחים את החתונה, מבטלים אותה חלילה, מקיימים אותה במועד. משפחת החתן נמנית על חסידות מסוימת שהרבי שלהם לא רוצה להכריע. הם פנו לאחד הגדולים שגם הוא לא רצה להכריע, הפנה אותם לשאול את רב חיים. באותו לילה שהתקשר האיש של הרב מן כבר לא יכל להגיע, סוכם של מחרת, מחרת בבוקר, הם ייכנסו, מחרת בבוקר הם ייכנסו לקודש פנימו, החתן, הקלה, והורי שני הצדדים, הם הגיעו כולם בהרכב מלא, נרגשים ונרשים לקראת ההכרעה שתחרוץ את המשך חייהם. יש לפנינו דין תוירה, פתח הרב מן בלשונה הציורית באוזני רב חיים קנבסקי. הוא המשיך לספר. החתן מצידו טוען שכיוון שבתקופה הקרובה הוא צריך להשקיע בטיפולים קשים, אסור לו להתחתן, להניח בת ישראל במצב כל כך קשה. הרי לא כך אמורה להיות השונו ראשונו. והקלה אומרת בדיוק הפוך. דווקא עכשיו שהחתן שלו זקוק לעזרה, היא רוצה לעמוד לצידו. זה לא מן היושר. לא מן היושר להניח לבן תוירה תמיד חכם כל כך חשוב, תמודד לבד, מילא על החתן. צריך להסכים להתחתן בזמן שקבעו לחתונה, ככה אומרת הקלה. חיים סיין להזין לשני הצדדים ופסק בהחלטיות שהם צריכים להתחתן בזמן שנקבע. ואז הוא הוסיף וברך אותם בברכת בניין הדיין, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל. וכולם פורצים בדמעות של שמחה. התרגשות ופורקן של רגשות כבדים. אין שמחו כעתורס וספקס, ועוד איזה ספקות. שתנה תתקיים בזמן, בעזרת השם הכל ילך כשורה. בימים הבאים אז הם השתדלו להתנתק מתחושות מכבידות שהתעוררו ובאו שלא יפי הזמנה, להשקיעו את כל נפשם להכנות לשמחה הגדולה. והיא היום חופה ועמדה, מזל טוב. מכריזים כל הנוכחים ומסמכים את החתן והכלה ביום הגדול. באמצע הסעודה, תאורה פתאום תכונה רבתי בכיוון של הפתח, הסתבר שמורן שר התוירה הגיע בכבודו ובעצמו. החתן היה מופתע לחלוטין מהמחווה, במשך דקות ארוכות הוא יושב לצדו במזרח. אחרי זה התזמורת התחילה לנגן, והידיים של החוסן ורחיים קינזקי השתלבו בשמחת חוסן רבתית. באמת הציע סצדיק מהמקום, עושה רושם, כל המשתתפים, כולל החתן והקלה, יתו ללוות. סגרח עד הרכב ולפני הפרידה הם שוב התברכו. מהברכות האמורות בתורה חזרו לשמח בעולם. כשהם היו במכונית, אז התעניין רב חיים קנבסקי, סליחה, התעניין הרב מן, אצל רב חיים קנבסקי, מה הנימוק שעמדנו אחרי ההכרעה שלו, של לקיים את החתונה בזמן? ואז סיפר לו בחיים את מה שמופע במדרש, שאלכסנדר מוקדון יצא למסע להרי החושך. שם הוא שלח לקרוא למלך קציה. והמלך יצא לקראתו עם לחם של זהב, בתוך קערה של זהב. אמר לו אלכסנדר, את הכסף שלך אני צריך? לא באת לראות איך אתם דנים. הוא מספר שיום אחד התנהל בפניו משפט, שהראשון טען שהאדם זה מחר לחורבה ומצאת עם עצמו, ומכיוון שקניתי רק חורבה, המתון שייך לו. כאילו השני טען, חורבה בכל מה שבתוכה מחרתי, ואז המלך התעניין אם יש לו בן, הוא אומר לו כן, הוא שואל את השני אם יש לו בת, אומר כן. ויצא הפסק מפני המלך, שהתחתנו אחד עם השני והמון יהיה לשניהם. המלך, אותו מלך, מבחין שאלכסנדר תאמר על הפסק, אז הוא שאל אותו, מה, לא, זה לא טוב? מה אתם הייתם עושים? אז אמר לו אלכסנדר, היינו הורגים את שני, והמלכות לוקחת המתמון. רואים כאן, סיים רב חיים קניבסקי, כשקיים ויתור מאחד לשני, אז שתי הצדדים צריכים להיות מנצחים. וזה הלימוד, זה הלימוד מדברי המדרש, לכו ועשיו זה לזה ויהיה ממון לשניהם. ולכן בדין תרא שעמד בפנינו, ששני הצדדים ביקשו לוותר אחד לשני, על כוחו ששני הצדדים צריכים לנצח, וזה היה יכול להתבצע רק כששני בעלי דינים יתחתנו ביחד ויקימו בית נאמן בישראל. יש פה עוד סיפור נפלא, סיפור טרי מהשבועות האחרונים על ישועה פילית בכוח התפילה. זה סיפור של סיפור מלך וידרמן ממש בימים האחרונים. באחד הערים שבארץ הקודש היו אבא ואמא מאושרים שזכרו לחבוק בן אחרי שנים ארוכות. מה היה המייסי שם? כמה שנים אחרי החתונה עוד לא היה להם ילדים, התחילו לעסוק בסגולות ורפואות. עד שבגמר דבי שונה מהחתונה שלהם, אז אמרו להם בנחרצות שלא יהיה להם שם ירחם. לאור הבשורה הזאת, הם החליטו שמאמצים ילד, גידלו אותו וטיפחו אותו, כאילו שהיה בנה מלידה. כשהוא הגיע להיות בקיא בקריאה, עשו בכיתה מסיבה גדולה, והעניקו סידור לכל אחד מהתלמידים. וכשהם חזרו, כשהבן חזר מהמסיבה, אז ממש הוא היה נערה שפוכה על פניו, השמחה הייתה מאוד גדולה. וכששאלו את הבן למה הוא כל כך שמח, אז הוא אמר להורים שלו שתמיד הוא רצה שיהיה לו אח. אבל הוא לא ידע מה זה תפילה עכשיו, שהוא קיבל את הסידור, אז הוא יכול להתפלל שיהיה לו עוד אח. טוב, אבא שידע את המצב לא רצה לשבור את הרוח של הבן שלו, אז הוא אמר לו, נו נו, תתחיל להתפלל. ואכן, אחרי 9 ירוחים, מיום ליום נולד להם בן למה זה טוב, ותהום כל העיר, כי הכירו. הכירו בכוח של תפילה לשבר כל גבולות הטבע, היא אותה תמימה וזכה באמונה פשוטה בבוירו אילומים. המייסי הזה סופר על ידי גאון בצדיק אחד, הוא מהלך אמר שהוא סיפר את זה כבר לפני שנה, והנה לפני 11 חודש סיפר את זה ממלמד אחד לילדים בכיתה, ואותו כיתה ישב תלמיד, שגם הוא היה מאומץ אצל משפחה אחת, אבל אותו ילד נפגד עם כן נשמתו, שמדברים בפניו כאלה עניינים, כשהוא הגיע הביתה הוא בכה בלי סוף. כמה שאמא שלו ניסתה להרגיע אותו, ולא עזר שום דבר. הבכי רק גבר וגבר, עד שפנו למנהל של התלמותר, והוא דיבר עם התלמיד בטלפון, דברי נחת ופיוס. ואז הוא אמר לו, אולי משמיים רמזו לך שגם אתה, אם תבקש, בעד בני המשפחה, נולד טיפה לישועה באדם. וככה, והילד התפלל, ואחרי 10 חודשים נולד להם בן זוכו למדת 18 שנה אחרי הנישואים שלהם. בשנה זו, יום שלישי בשבס, ג' לחודש טבת, תשע"ט, שני ממש שבועות בודדים, נכנס אותו תינוק בבריתו של אברהם אבינו. העלם דחות הכוח של התפילה, בפרט שהיא בוקעת, מלב מזבור ששובר את כל המחיצות ופועלת פעולתה בדבר שוב רחום. ומכאן גם הוסיף רבי מלך וסיים. מכאן התשובה, לפעמים רואים שיהודי שרוי בצרה וצוקה, ניגש לי את ברוכניות. ונראה לי שעכשיו זה לא זמן לשפוך את הלב לפני הברירה, אז יגיד לעצמו, אדרבה, 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 כפי ריבוי הקישוי, כמה קושי. כך התפילה תהיה יותר מרוצה ומקובלת לפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, אמו עיר אל ארון. רש"י מפרש, שלפי שהגן כן, זה במה כזה, שהקדוש ברוך הוא אמר לארון, למשה רבנו, שארון יעשה את המכה. רש"י הוא מסביר, לפי שהגן היור על מוישה כשהוא נושלח לתוכו, לכן לא לקל ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, אלא על ידי ארון. אחת המידות החשובות ביותר, מידת הקור עושה טועי, כשאדם מכיר בטובה שניתנה לו, יכול להגיע לשלמות המייסי בנוד אלמוקו, בזה שהוא מכיר בטובות הרבות של הקדוש ברוך הוא. וכן בבני בנוד אלמחווירו, בזה שגם לו טובה, הוא צריך להשיב להם כגמול המטועי. את כוחו וגדולתו של המכיר טועי ולשני אפשר ללמד מהסיפור הבא, שמובא בספר בדידיה ועובדה. היה מייסי בחור צעיר, בן 13, למד בישיבה לבחורים מצוינים באירופה. היה צעיר שבחבורה, בני הישיבה למדו בבית הכנסת ישן, שהיה בעיר שם. עשו אצל בלבטים, שנהגו להזמין אותם לכל יום, מה שנקרא. כל יום אכלו במקום אחר, לפעמים לא הזמינו אותם לשום בית, נשארו רעבים. המקום של לינה היה בבית הכנסת, הבחורים הוותיקים תפסו מקום לינה על הספסלים, אבל הנער הצעיר, הוא כבר נאלץ לישון על הרצפה מחוסר מקום. טוב, בקיץ זה עוד היה נסבל, אבל בלילות החורף, כשהקור היה חזק, שפות שלגים שתועלו בחוץ, זה היה ממש מצב קשה מאוד, בלתי נסבל. וגם במשך היום בחור סבל. כיוון שבלילה הוא לא ישן, אז הוא התקשה להישאר ערני. במשך שעות לימודו ביום. יום אחד הוא קיבל מכתב מהדוד שלו, אח של האמא, שהיה נפח, מסגר. הוא בקש להזמין אותו, ללמד אותו מקצוע. כיוון שהיו לו ילדים, הוא הבטיח לו שימו ללמד את המקצוע, ייכנס לעסקים. אז הוא מעניק לו את רול, כל רכושו, אחרי מותו. טוב, היה לו מלחמה פנימית קשה. בסוף הוא החליט לקבל את ההצעה של הדוד. אבל החליט לעשות זה למחרת. הוא חשב לעצמו שהלילה זה יהיה הלילה האחרון שהוא ישן על הרצפה הקפואה. והיא בחצות הלילה, הופיעה לפתע אישה בפתח בית הכנסת, הבחור היחיד שנשאר ער באותו לילה. היה אותו נער צעיר שהתקשה להירדם. האישה ניגשה לבחור וסיפרה לו שעכשיו היא קמה מהשבעה על באה שמרחם. אומרת לו, נותרתי לבדי גלמודה בלי ילדים. בעלי, היה לו בית חרושת לשמחות, נשאר לנו כמה שמחות בבית, אז אני רוצה לתת על מחור השינה. אז הוא אומר שמאז, הוא אומר, השינה הפסיקה להיות הסיבה להפרעה בלימודים. וכך הוא המשיך ללמוד ולהתעלות בישיבה בזכות אותה שמחה. לימים הפך אותו בחור לגדול הדור, שרבים יונקים מתורתו. הלא הוא מי זה? מורן הגאון רב לזר מנחם שך, זכר צדיק לברוכה. אותה גברת אלמונית חשבה שהיא לא נתנת לבחור אלא רק שמחה, אבל האמת היא אותו שמחה הייתה ממש מעיל לספר תוירה. זכותה גדל הרב שח לגדול הדור. אבל הסיפור לא מסתיים בזה, רבו ישראל. בשנת תשל"ו, כמה עשרות שנים אחרי זה, יום חורפי גשום במיוחד, שהקור היה גדול. הרב שח פנה לנכד שלו שיזמין איזה ידיד עם רכב, ניסה ללוואה בלשחה מהשן בחיפה. אפילו שכנע אותו, וזה גביר לו טוב וכו' וכו', שום דבר לא עזר. נכד של הרב ציפה שאם הרב שח מטרח את עצמו, מדובר בלוואה של אדם גדול, יש שם הרבה קהל. להפתעתו אומר, הלוואה הייתה של אלמנה, גלמודה, בודדה, שאת המיטה שהלוו בקושי מניין אנשים. הרב שח עמד בגשם כל הלוויה. אחרי סתימת הגולל אמר קדיש, כשהוא חזר למכונית, אז הרב נעצר, הרב שח נעצר ונשאר לעמוד. כשהגשם יורד בשטף, הרוח הקרה מנשבת בכל עוז. לא הועילו כל השכנועים של הנכד להזיז אותו במקומו. אחרי דקות ארוכות, הוא המשיך לכיוון הרכב ונכנס לרכב שכולו ספוג ונוטף מים. במשך כל הנסיעה, חזרה לבני ברק, הרב שח שמר על שתיקה ולא ענה לשאלות. כשהם הגיעו הביתה, אחרי שהוא החליף את הבגדים הרטובים, חימן את עצמו, אז הוא נענה לבקשה של הנכד, והסביר לו, שזו הייתה אותו אישה שהצילה את חיי, שבזכותה, נשארתי בישיבה. הוא אומר, במשך שנים עקבתי אחרה, כשנודע לי על הפטירה שלה, הרגשתי חובה גדולה ללכת בלוואה שלה. שאל אותו למה הוא נשאר שם, בגשם, במשך דקות ארוכות, על זה ענה לו הרב שח, שהוא רוצה להרגיש ולזכור את הקור והסבל הנורא, שהיו מנת חלקי באותם ימים קשים, כדי שאני אוכל להעריך את ההכרת הטוב שאני חייב לאותה אישה. עד כאן הסיפור הנפלא בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. בקהל תרג לפני שנה פורסם, אז מה יעשה עם ילד בן 9 שאפשר להרגיש לגלוטן? ובאמת לא היו לו בעיות אכילה, תמיד הוא אכל מה שמותר, וטוב לו, יום אחד הוא חזר ואמר, זהו, חזר מהחדר, אמר, אני לא מסכים יותר, אני רוצה עוגות, רוצה פיצה. לא עזרו התחנונים של ההורים, נו, אין מוצא, אין ברירה, מה עושים? פונים לשאול באור ומתומים. ויצאו ההורים יחד עם הבן לבני ברק, ולראש ישיבה, מורן רגרי שטיימן, סיפרו לו, הרב שיבה, ששמר גם הוא על דיאטה קפדנית ונטולת גלוטן, שאל אותו, מה תרצה? שאל את הילד, מה תרצה להיות שתהיה גדול? אמר לו, הילד גדול הדור. הרב שטיימן לא חייך, לא צחק, הוא שמע היטב את התשובה של הילד, הוא עניין בראש ואמר לו, תדע לך, שהיה מאוד קשה להיות גודל, יש לילדים של היום כל כך הרבה דברים טובים, דברים יפים, כל מה שהילד רוצה הוא מקבל מיד, אבל בשביל להיות גודל, בשביל לצוח באמת, צריך לדעת להגיד לא, צריך לדעת לסרב להצעות ולפיתויים. כך אמר הרב שטיימן והחזיק בכף ידו של ילד ואמר, אני חושב שאם יהיה מישהו שיצמח להיות גודל אמיתי, הוא יהיה דווקא ילד שסובל מציליאק או סוכרת או דבר דומה. אני חושב שדווקא ילד שיודע לומר לא ומתאפק ועובד על היתר שלו, הוא יוכל לגדול באמת. ככה אמר הרב שטיימן וברך את הילד בברכה חמה ולבבית. הייתי שמע את הדברים, חייך באושר, יצא חוטה עם חיוך מנצח. מה עם הגלוטן שאלה עם הנרגשת? אבל ידענה בפשטות, ובפשטות. אני לא אגע בגלוטן כל החיים, הרב שיבה אמר שככה מתאמנים והופכים להיות גדולים. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. אחד שואל פה שהוא ילווה לשכן חלב, שהתאריך שלו עומד לעבור למחרת. כשהוא יקנה חלב במכולת, להחזיר, זה יהיה לעוד כמה ימים. אם זה לא הריביס, מה הפתרון? התשובה היא שחלב שתוקפו מספר ימים באמת הוא עדיף באיכות מחלב שתוקפו ליום אחד. בפרט בזוג צעיר שלא משתמשים בשקית שלמה ביום אחד, ולכן זה ריביס. אפילו שהמחיר של שתיים שווה, וההצעה היא שכשהוא נותן את החלב, הוא יתנה עם השכן שישנן לו בכסף, ולאו דבר חלב. ואז כשהוא מחזיר חלב טוב, ונחשב פירון בשווה כסף, כאילו נתן לו מוצא אחר באותו מחזיר. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שינים ג' סעיף א'. מה פירוש המילה ספיה? והאם מותר על האדם לבנו הקטן שאינו בנו מלעבור עבירה? על כך ועוד נושאים מעניינים, תחילו לשמוע בשלוחה אחת, בשיעורים מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, ולרוות נחת ולדעת את ההלכה. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. שלושה מקומות בתורה דרשו חז"ל שאסור לגרום לקטן לעבור על איסור. למשל, להאכיל אותו מאכל אסור, לצוות עליו לעשות מעשה אסור. או להטעות אותו על מה שאסור לומר לו שום מותר. האיסור הזה מכונה ספיה, על שם המשמעות הארמית של המילה האכלה, דהיינו שאסור להכין את הקטן ואכל אסור, והוא עדיין נשאר אנשים. ספיה בסור דורייסה, אסורה מדורייסה, ספיה בסור דרבונם, אסורה מדרבונם, אבל משום דבר שאסור משום חומרה, יש מי שכתב שאין בו איסור ספיה. והאיסור גם מתינוק שלא מבין ולא מדבר, ואסור לתת לקטן לשחק גם האכל אסור, בחשש שבו לאכול אותו. כשם שאסורה ספיית איסור לקוטון, כך גם אסור לומר לגוי לספות לו. כי דין אמר לגוי בשבת, זה שר אסורתו. אבל כשהקטן זקוק לזה, למשל, קטן שחולה שזקוק לאכילה של חמץ בפסח, מותר לומר לגוי לספות לו את האיסור, גם איסור דאורייתא. כשאין אפשרות לספות על ידי גוי, יש שנראה מדבריהם שמותר לבקש מקוטון אחר לספות את האיסור לקטן הזה. ספייה על ידי ישראל ואיסור דרבונו, כשזה לא נעשה צורכו של הקוטון, לדעת השומר חסורה, ויתרה מזה, שמדובר בקוטון שהגיע לחינוך, אבא שלו מחויב למנוע אותו מלעבור על האיסור. כשלדעת פסקים רבים, הרי זה מותר. מישהו רואה קטן, שהוא לא הבן שלו, שעושה עבירה, אפילו מדאורייתא, גם הקטן שהגיע לחינוך, לדעת השומר חסורה, הוא לא מצווה למנוע אותו מזה. אבל אם הקטן עושה מעשה עביר עבור אדם מסוים, מחויב אותו אדם למחות בידו. הרמב"ם מביא מחלוקת, שיש אומרים שאם הגיע לחינוך, מותר לכל אדם למנוע אותו מעבירה. ולהלוכה באיסור דאורייתא צריך להחמיר, והקטן עצמו, אף שהוא לא צריך תשועה על המעשים שלו, גם כשיגדל, רצוי שיעשה איזה משהו לשם תשובה ולחתור. קטן שמזיק, אז בעצם מצווים למנוע אותו מלהזיק, אבל לא צריך לשלם עבור הנזק, גם כשהוא יגדל, כי אם יפנים, שהוא עושה בלי. עד כאן מיליון דפרים בלוחה שנלמד היום. את מה למדנו? קטן שהגיע לגיל חינוך חייב אבא שלו לחנך אותו לקיים מצווה ססה, ולמנוע ממנו מלעבור המצווה סלי ססה, בין דור עשה ובין דור הבא. הגיל של החינוך המצווה ססה הוא בכל קטן לפי הבנתו וידיעתו, ובכל מצווה כפי עניינה. ולדוגמה, מי שיודע להתעטף בציצית כאילו חוסר, צריך לחנך אותו במצווה ציצית. מה יעשה שקטן, משעה שקטן נעשה בר אבונה, זאת אומרת, הוא מציית למה שאומרים לו, לא לעשות, כן לעשות, לא לדבר, אז אבא שלו חייב לחנך אותו במצוות לא יותר, ולמנוע ממנו מלעבור עבירה. ואנחנו מפליגים ממחורה, ונזכר במה שלמדנו, קטן שעשה מלאכה בשבת לצורך עצמו, מותר ליהנות ממנה גם בשבת, אבל אם הוא עשה את המלאכה לצורך אדם אחר, ונוח לדאורייתא, אסור ליהנות ממנו בשבת. לכן הוא מוצא שבס, עד כדי שיעשה, במלאכת דרבנן, למי שהמלאכה נעשתה עבורו, האיסור הוא במלאכת דאורייתא, ולאחרים. לאחרים הדין הוא כמלאכה שאסור לצורך עצמו. גם אם הקטן יודע שאבא שלו זקוק למלאכת המלאכה ועשה את זה לצורך עצמו, מותר ליהנות ממנה כדין מלאכה שאינו נעשו. כדין מלאכה, תסליחה, כדין מלאכה שעשו לצורך עצמו. אם הקטן יודע שאבא זקוק למלאכה פלונית ועשה את זה לצורך עצמו, סליחה, אני חוזר פה למה שאמרתי קודם, אז אם מותר ליהנות ממנה כדין מלאכה שעשה לצורך עצמו, ולא חוששים שמה הוא יוסיף בעשיית מלאכה לצורך אבא שלו. באמת המייסה בילד שהוא ביקש מאבא שלו, ביקש ממנו להכניס את השקל של הפלטה החשמלית לתקע בערב שבת, והוא שכח, אז הוא נתקע בשבת. תוך הפחד שלו, הוא הכניס את התקע בשבת שאף אחד לא ראה. נחלקו הפויסקים בדין הענן המלאכה הזאת. כן, זה נודע אחרי שבת. יש שעורה שאני עכשיו שעושה את המלאכה בצורך עצמו. כיוון שהוא עשה אותה כדי לנצל מהכז של אבא שלו. יש מי שהורה שכיוון שלכותם אין דת ועשה את זה מחמד הציבי של אבא, אז אני חושב שעשה את זה לצורך עובי. עד כאן בעניין הזה. מה אנחנו ממשיכים דפיים בעצם בבלי? מהי תומס מידרוס? ואיכן מצינו מיגו נאמונוס? וילכו סימו וטיירה. מה מכשיר את המאכל? קבל תומה למרות שהוא לא משקה. אז כך ועוד נושאים מעניינים. נוכל לשמוע כולנו ולהשכיל ולהרחיב את דעתנו בשלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מדור נפלא, חפצים בחיים, רבותיי, כולנו חפצים בחיים, אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים. הצטרף אלינו ללימוד הימים בספר חפץ חיים, שבהלכות שנלמד היום בסדר הלימוד הימי, אנחנו עושים בהלכות רכילות כלל חץ, סעיפים א' ב', החפץ חיים עוסק באיסור אבק רכילות. הוא מביא דוגמאות לאיסור אבק רכילות, שהכלל שעולה מהן, שאיסור לספר דבר שפלוני אמר או עשה, גם אין בזה שום גנות, זה רכילות. אם בכל מקום, מה זאת אומרת, אם בכל מקום, זה עלול להביא תרומת בלב השומע כלפי אותו פלוני. כלומר, אחת דוגמאות היא שאדם מבקש טובה מחבר, והוא אומר, הוא לא יכול לעשות את זה. אז לא אגיד לו שפלוני אמר לי שאתה עשית לו את הטובה הזאת, כי בזה אתה מעורר תרומת. בלב השומע על אותו פלוני, למה הוא סיפר על הטובה שהוא עשה. בגלל זה הוא לא יכול להשתמד עכשיו מה מבקש. מה שנקרא, עשה על מי שעושה לך טובה, תהיה בשקט, לא צריך לספר בכל העיר שהוא עוזר. ודוגמה נוספת, מי שמשבח את ראובן בפני שמעון השותף שלו, שהוא נתן לו הלוואה, הוא צדוקה. גם בצד שלי זה יכול לגרום תרומת בלב שמעון הזה. גם יכול לגרום נזק או מחלוקת בין ראובן לשותף שלו. בביום המוספים מזכירים בהקשר לזה גם איסור אבק לשנורן. סיפור שבח על אדם בסיטואציה שיכולה לגרום שהשומעים יתעוררו לדבר בגנותו. והתנאים שבהם אסור לדבר על אדם בשבחו של אדם, או בפני השונא שלו, או ברבים, וגם סתם להרבות בשבחו. אבל באופנים אחרים, אדרבה, נאמר בגמורה, שמי שהשמועות עליו טובות, מותר לשבח אותו, והמשב חוי, יענוחו לו ברוכס ורוי שם. מפה עולה שאלה מעניינת, איך מותר לשבח חתן וכלה בדרשה שהיא לפני רבים? בדרך כלל מרבים משבחם. אז בפירום המוסופים, מביאים את ההסבר שמובא בהשו"ת לחפץ בחיים, כמו שכתב המהרש"ל, שרק לגבי חבר יש הקפדה על סיפור שבחו. אבל רבוי, הרבוי ודאי שמותר, כי כל תלמיד מוכרח לספר בשבחו ואין לו פינה. אותו דבר לגבי חוסן, כיוון שמצווה לשמח, אז עם אלה אין בו קינה. ולשים רבותי, התחזקות יומית, בעצר חיים של צנד, ובה על הבעלתניה, שם זה היורצה שלו, רב שטרן זלמן מילדי, בעלתניה שולחנו אחריו, שפעם הגיעו אליו חסידים, והתלוננו בפניו על מחסור הפרנסה, ואמר להם הרבי, הכלי לפרנסה הם אבו ואחבו, שלא תהיה ביניכם קינה או חיוס ויצא הסדיבו. והראיה שאיך הכל מברכים לבוא, סכם ישראל באבו. ואז ממילא, ישפע שפע רב ויקיים ביבורך השם, כמו שחזל דרשו במומן. השתדל אם כן רבותיי להימנע מתעניינות בגנות הזולת, ולהיזהר מלדבר דברים שהם לא תועלת לזה. שם לא תועלת עבורנו, סליחה. וכך נזכה לשפע של פרנסה וברוך ומצלח ומחול בכל העניינים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה, ברוכנות ובגשמיות וכל טוב סלם.